Hashem Abraham. Shiaor Mosei Shabbat Kodesh Porosef Nosot Atashah Bashkat Shiaor Mukdash Atzlahat Yedidenu Arav Roi Yatsin Hashem Yishmero Lehayo Lehatan Bar Mitzvah Bno Arav Bahur David Hashem Yishmero Lehayo השתתפנו בבר מצווה לפני אחרי שבועות. השם ברוך הוא ימלא כל משאלות לבנו טובה, ואת השם שיגדל ויצליח ולגיעם עלינו רשב כזו, והיא דוד לכל דרכו ומשכיל. כן יאמן. וכן השיעור מוקדש אלו נשמעת מרת אמי זהרה בת הרב שלום. השבוע זה היורצייט ביום שישי בתחיל סיוון, למרות 5 שנים לפטירתה. אנחנו נדבר מה שנוגע נפתח בנושא מה שנוגע להפטרה. אמנם לא היה לחידוש בבר מצווה, לא ידעתי שהספרדים לא מקובל אצלם לכל הפטרה בבר מצווה, ואתה לדבר שם בבר מצווה, אבל כנראה לא יודע, לא יודע אם זה כל הספרדים ככה. בכל אופן יש אלה כנראה. כן,
בבר מצווה שקוראים את כל
הפרשה, את כל הפרשה, אבל את ההפטרה. כן, זה כנראה נהוג אצל נהוג בכמה עדות, אצל אשכנזים גם כן, אולי גם כן לא כולם. מה?
אצל
המרוקאים? מרוקאים? אשכנזים הפטרה. ספרדים רגיל. עכשיו אתה אמרת מרוקאים? קוראים הפטרה.
חלק
ספרדים. כן. אצל התימנים נכנס להם המנהג של ההפטרה בזמן האחרון. בשנים האחרונות נכנס המנהג הזה, בעבר זה לא היה. ולא רק זה, גם עשו שפיות. שכמו שיש לחתן פיוט, אז יש פיוט גם לחתן בר מצווה. זה כנראה, זה משהו חדש, זה לא קיים בשום העדה. אבל כן, זה יצא ככה. אז יש 3 שקוראים הפטרה, לפי מנהגים מסוימים, וצריכים להבין את זה. למה קוראים הפטרה, גם חתן בר מצווה? ומה שמקובל כבר מהדורות שעברו זה חתן שנושא אישה שקורא הפטרה, ולהבדיל בין החיים ובין המתים ביורצת מקובל שקוראים הפטרה. בזוהר חדש ובהרבה ספרים זה מובא שבתוך השנה לקרוא הפטרה, אבל גם המעריץ כותב את זה בדף קמ"ה עמוד א', טוב לבנים בתוך שנת אביהם או אמם להפטיר בבית הכנסת, שיהיה למת נחת רוח, נחת יתרה. קראתי בזוהר החדש מעשה של ההוא יהודאי, ואשרי המכבד את תורה. יש עניין של לקרוא הפטרה בשבת בשנה הראשונה. לא כל כך, אמר לא כותב את זה בתורת מנהג, וגם לא שמענו את זה ולא ראינו את זה. אצל הספרדים זה יותר מצוי, אבל אמר לא כותב טוב, שזה דבר טוב. אצל תימנים שמעתי הפוך, יש כאלה מעדיפים לקרוא שביעי, כאילו שיש גם אחרי זה קדיש. אבל בוודאי שזה דבר ראוי, אבל מה שכן בוודאי נהוג זה שביורצייט, במשך השנים, שבת, לפני יום פקודת השנה, הבן קורא הפטרה, זה נהוג בהרבה מקומות. אז יש 3, יורצייט, חתן שנושא אישה וחתן בר מצווה. מה הקשר שזה להפטרה? פשטות, זה סיבה מיוחדת, אלא הפטרה זה דבר מוגדר, דבר מסוים. זה לא שהוא יעלה לתורה, זה 7 מברכים, אז גם הוא עולה, גם הוא עולה. אבל הפטרה זה דבר בפני עצמו, זה מכובד ומיוחד. או בגלל שקוראים את זה מתוך ספר, וזה לא כמו ספר תורה, צריך לקרוא בלי נקודות, בלי טעמים, זה יותר קשה, זה לא מתאים לכולם, זה לא שווה לכל נפש, יש כאלה, לא מתאים להם. עשו משהו שמתאים לכולם, זה הפשטות. זה חתן שנושא אישה, יש חתנים תלמידי חכמים, יש חתנים בקיאים, בקריאה, יש כאלה לא בקיאים. עשו משהו משותף לכולם, אז הפטרה זה מסתדר. זה הפשטות. אבל בכל דבר יש גם בזה כנראה גם טעמים פנימיים, ואין אם התכוונו לזה או לא התכוונו לזה, אבל שמיים זה מכוון. ועלה בדעתי רעיון נפלא, פירוש נפלא לדבר הזה, בהקדים את הטעמים לקריאת ההפטרה. למה קוראים ביורצייט, למה שבת לפני כן? מובא בספרים הקדושים. שההערה של הנשמה בגן עדן זה מתחיל כמי שהיורצייט שלו בשבת במשך ימות השבוע, זה מתחיל משבת ההערה בעולמות העליונים שמעלים את נשמתו. ההכנה לזה זה מתחיל משבת. אז מובן למה לא רק הפטרה גם דברים אחרים, אומרים את הקדישים באותו שבת לפחות, או יש כאלה מוסיפים תפילות, יש כאלה את תפילת מוסף לפחות, אז זה מתחיל מהשבת של בני. אז בגלל שזה ההתחלה של העלייה וההערה של הנשמה. זה הסיבה. אבל למה דווקא הפטרה מכל מדברים אחרים? אז חוץ ממה שאמרנו קודם, נסביר בעזרת השם כמה דרכים, וזה מקשר את שלושתם. שלושת האנשים שקבעו ונהגו שהם קוראים את ההפטרות. העץ חיים בדף קוף למתחת המודבד מעריץ. כותב ככה, טעם שמפטרים בנביא, למה יש קריאת הפטרה בנביא בכלל? משום דאמרינן, כמו שלפתוח ספר תורה, אסור לספר אפילו בדבר הלכה. רבים פסוק, שנאמר בספר תורה, ופתחה עומדו על העם, ואין עמידה אלא שתיקה. אז בקריאת ספר תורה אסור לדבר. אחרי קריאת התורה, הותרו לפתוח לדבר. והוא מלשון יפטירו בשפה, ומלשון פטר רחם. פתוח. המילה פותר, כמו שיש פטר רחם, כוונה שהוא הבחור שפטר את הרחם של אמו. או יפטירו בסוף, או יוניעו, פתחו את הפה, פותר מהי רשימו, אז פותר זה פירושו פותח. אז זה הפירוש, לכן זה נקרא הפטרה, כי עכשיו מותר לדבר. ויש אומרים שהוא מלשון המפטרים אחר הפסה, לשון סילוק מן הדבר. כלומר, אחר שקראו את ההפטרה, נסתלקו מתפילת שחרית ומתחילים בתפילת מוסף. אז זה לכאורה פירוש הפוך, מבחינת הלשון. לא לשון פתיחה, התחלה, אלא לשון גמר. הסתלק, אבל מה הסתלק? נגמר עכשיו תפילת שחרית. עכשיו, עד עכשיו התפללנו קריאת שמע, ברכות קריאת שמע, 18 קריאת ספר תורה והפטרה, זה חטיבה אחת. עכשיו אנחנו הולכים לקראת תפילת מוסף, אז הסתלקנו מתפילת שחרית. גמרנו. אין מפזרין אחר הפסח אפי דומן, הדבר האחרון, שאחרי קורבן פסח, אסור לאכול דברים אחרים, זה הסיום, זה הסילוק. ככה מביא המעריץ בהתחלה, אחר כך הוא כותב עוד טעם אחר, שפעם אחת גזרו גזרה על ישראל שלא יקראו בתורה, והיו קוראים בנביאים, שבעה כרגע זה שבעה שהיו צריכים לקרוא בתורה, ולא היו קוראים עם כל אחד פחות משלושה פסוקים. והרי בין כולם 21 פסוקים. ואף על פי שבטלה הגזרה, תקנה לא זזה ממקומה. היה הגזרה שמד, זה היה מובא בספרים אחרים שזה היה בזמן היוונים, בזמן אנטיוכוס המלך, היה גזרה שאסור, בין הגזרות הידועות, שבת לא ירחם מולתו, שבת, חודש ומילה, הרבה מסבירים שהעניין של החודש היה גזרה, הרבה ספרים מביאים שבת, תורה ומילה. יש כאלה אומרים שתורה וראש חודש לא אותו דבר, כי בראש חודש היה, קבעו ללמוד בציבור, היו עושים ביטול מלאכה, וכולם היו באים ללמוד. אבל היה גזרות על לימוד תורה, בין היתר גזרו על קריאת ספר תורה. אסור היה לקרוא בספר תורה בציבור. היו שלחים שומרים לבית הכנסת, אסור היה להוציא ספר תורה לקרוא. התחכמו, אמרו טוב, אסור לקרוא ספר תורה. נו, אבל נביאים כן, לא כלול בגזרה, אז אפשר לקרוא נביאים. אז לכן בחרו דבר מעניין הפרשה, שהזכיר את העניין של מה קראנו בפרשת השבוע. למשל, שעבד על פרשת נשוא. ושאת העניין של נזיר, אז בהפטרה קורא מר שמשון שאין נזיר אלוהים מן הבטן. כל דבר שבפרשה מקושר, בהפטרה שמזכיר העניינים של הפרשה, ככה שהמון האבא ישכח את התורה. יהיה זכר, היה הרבה שנים רבות, חשש של חס ושלום, של שכחת התורה, אז מצאו תקנה, אז זה הייתה תקנת קריאת ההפטרה באותו זמן, במקום קריאת ספר תורה. דיינו קריאת ספר תורה זה היה מתוקן ומאז ומתמיד. משה רבנו תיקן לישראל שיקראו בתורה פרשת השבוע. ועכשיו בזמן היוונים היה במקום זה היה קריאת ההפטרה, בטלה הגזרה, אז לא התבטלה התקנה, השאירו קריאת ספר תורה ואחר זה קוראים את ההפטרה. ולכן ההפטרה צריך להיות לכתחילה לא פחות מ-21 פסוקים, כי כל עלייה זה לפחות 3 פסוקים, 7 עולים, כל אחד לפחות 3, אז לכן ההפטרה לפחות 21 פסוקים, ואלא אם כן נשלם העניין לפעמים. תקנו לא לפחות מ-21 פסוקים מעניין הפרשה, אם לא שיושלם העניין בפעם מ-21 פסוקים. אם הסלג עניינו, אז כן, יש אומרים שמצרפים את התרגום, יש כל מיני חשבונות איך להסביר את זה. מטעם זה נקרא הפטרה, כי נפטרים בה מקריאת התורה. יוצא שיש לנו פה שלוש סיבות, שלוש פירושים למילה הפטרה. או לשון פתיחה, או לשון סילוק, או שעל ידי זה פתר אותנו בקריאת התורה. במקום קריאת התורה יצאנו איזה חווה על ידי שקראנו את ההפטרה. כביכול, שאומנם זה בשעת השמד,
אבל זה כך, עשינו משהו שעל ידי זה יצאנו כביכול לידי חובת ספר תורה, כמו שאמר את זה, נקרא תורה נפטרים במקרה הזה תורה. שלושת הדברים האלה מתאימים לשלושת האנשים האלה. ואפשר לפרש כל דבר כנגדו, ואפשר לפרש בעצם שלכולם זה מתאים. כלומר, הרי פתיחה, פשוט מאוד. כל חתן שנושא אישה, בטח זה עכשיו אדם, עד עכשיו יפה לך ג'ובו, מעכשיו עושה לחיים חדשים, ראה חיים עם אישה אשר אהבתו, מה שאדם אחרי נישואין, זה משתנה, זה לא, הרבה אנשים אחרי החתונה, השתנו לבלי הכר, נהיו בני אדם אחרים, יותר מיושבים בדעתם, יותר הצליחו בלימוד תורה, וכו' וכו'. זה בן אדם אחר, כן. הבן אדם מושלם. בר מצווה שנכנס לעול תורה וזאת, בטח, זה פתיחה. אז השלב הזה, גיל 13 ויום אחד, או נישואין, זה פתיחה. זה, כמו שאמרנו, משון פודרמאי. וגם, כלפי הנפטר, הרי בזכות קריאת ההפטרה, הוא ניצול מדינה של הג'יינה, אפשר עכשיו לפתוח לו שעה לג'יינה, פותחים לו, זה פתיחה. זה מתאים. אותו דבר לגבי סילוק. סילוק, פירושו, חתן בר מצווה, מסתלק ממנו יסר הרע. חתן שנושא אישה, כתוב, וילך עשו לשמואל, ויגח את מוחל עד לשמואל, מכאן שהחתן שנושא אישה, נמחלים לו כל עוונותיו. אז אם כן, פה הסתלק כל החבלות חברו שיהיה לו עד עכשיו, נותנים לו עכשיו הזדמנות, שהוא יכול לפתוח דף חדש. עכשיו, סילקו ממנו את כל העבירות. וכלפי הנפטר זה גם כן מובן שעכשיו על ידי זה שהוא ניצול מדינה של הג'יהנום בזכות קריאת ההפטרה. ודבר השלישי, שנפטרים במקריאת התורה, גם כן שלושת הדברים אלה מתאימים. הבר מצווה נפטר מיסר הרע, עכשיו נכנס לו יסר הטוב. החתן שנושא אישה נפטר, נמחלים לו כל עוונותיו, או לשון נגמר עושה שגמות, נתפוגגים לו כל עוונותיו, ויופו קרוסו מידנת. והיורצת גם כן על ידי זה הוא זוכה שהזכות של ברום הזכה הבא הזכות שהבן קורא את ההפטרה זה מועיל לו ומוסיף לו ובזה הוא פוסר אותו המדינה של הג'יהנום כל הדברים האלה אפלה ובל רק מה שצריכים פה להבין מבחינה הלכתית המעריץ פה כותב פה לאחר קריאת התורה הוא תרו לפתוח ולדבר זה קצת שאלה שקשה להסביר את זה. וכי, ומחתר בזמן ההפטרה לדבר, בעצמו מארץ כותב אחר כמה מפורש, אף בשועת ההפטרה אסור לדבר אפילו בדבר התורה. אסור, אז מה הפירוש? הפירוש הראשון שעכשיו מותר לך לפתח את הפה. איך אני אשאל את הפה? זה אחרי יש הפטרה, אסור לדבר בזמן ההפטרה. מי שיראה, כתבנו בזה, בשיעור תורת ישחק על הג'ימל, יש עריכות על זה, זה כבר רק נציין לכם, שירצה לבדוק את הנושא, זה בסימן קופת זן, יש פה שקלה וטרע על האחרונים שדנו על הנושא הזה, פשטו זה סתירה, ואפילו העלינו פה צעד שבעצם, שאולי יש דעה שמתירה, אבל רוב הפוסקים אומרים שאסור, אז המעריץ הביא את זה, והאמת היא שגם בבית יוסף יש את הסתירה הזאת, כן, הוא מביא גם את זה וגם, אז מה, אתה אומר שלפתוח, ובצד שני טובה שאסור לדבר. אז או שהם הביאו את הדעות, יש פירוש כזה, אז הביאו את זה בשביל הפירוש, אבל להלכה למעשה הם נוקטים כזה אסור. או שמדובר, יש דברים מסוימים שמותר לדבר. דהיינו, בזמן קריאת ספר תורה, אם אדם מתעורר לו איזו קושייה בהלכה שנוגע לפרשת השבוע, אז אסור לו לדבר. ובהפטרה, יש דעה שמתיר את זה, ככה לבוש דן בזה. או שהכוונה היא שעד עכשיו בקריאת ספר תורה אסור היה לדבר, אז בינתיים, דהיינו בזמן שבזמן הגלילה, בין הקריאת ספר תורה עד שנתחיל את ההפטרה, עכשיו מותר לדבר כמה מילים. יש כמה איזה פירוש שלכאורה, אולי ברגע הראשון ככה הם מבינים, ובשוט עולת יצחק הבאתי את זה בשם רבי יהודה עייש, בספר מתי יהודה, אבל גם הפירוש הזה קצת נראה דחוק. אבל בכל מקרה ההלכה למעשה אסור לדבר בזמן קריאת ההפטרה. איך להסביר את זה? אז יש כמה וכמה אופנים, אבל לדינה זה לא נפקא מינה. שאלה נוספת שקשור לעניין של ההפטרה, זה מה קורה כאשר ספר תורה היה פסול, ולא ספר תורה להחליף אותו. קראו בספר תורה, ונמצא פיסול באחד המברכים, נגיד בשלישי, ברביעי, או שמראש
السفر ترى شهادة تبور زي فصول لو تيو بخلص ترى كرو تفرج جنب ترى حماش أي مترلا ميكروف ترى إيه إيه إذا بابي كم كم سفر ترى لا فعلا כן, כיוון אתה לדיור המארית. אם אפשר רק להביא, יש שם מה שאתה משנה ברוע חלק רביעי. שלישי, סליחה. ברוך אתה אלינו, אוי, אלוהינו מלך עלינו. שהכל נהיה מלבורו. שולחן ערוך, סימן רשפי דלת, הרי מה מביא? מעין ששולחן ערוך לא כתב את זה, הוא דן בזה בבית יוסף, אבל שולחן ערוך לא עלה את זה, רק הרמה. לא נתקנה הפטרה רק בציבור אחר שקראו בתורה, אבל בלאו אחרי אסור לקרוא עם הברכות שלפני או לאחריה, אבל בלא ברכה שערי. לא כתוב מפורש את הפרט הזה שאנחנו מדברים עליו, והמשנה ברורה, הוא כותב ככה בסעיף קטן ג' כגון לא היה להם ספר תורה לקרוא בה, ואם קראו בספר תורה ונמצאת אחר הקריאה שהיא פסולה, אפילו אחרי מפטירים אחריה ומברכים הברכות אפנה או לאחריה. המשנה ברורה קצת סיכל את ידיו, הוא אמר, כאילו דיבר על המקרים הקיצוניים, שלא שהיה שנמצא פיסול באמצע הקריאה, נמצא פיסול אחרי הקריאה, קראנו בספר תורה, חשבנו כשר, בדיעבד אנחנו סומכים על שיטת הרמב״ם. הרמב״ם בתשובות כותב שספר תורה פסול מותר לברך עליו, ככה שיטת חכמי המערב. כנראה בחיבור הרמב״ם חזר בו, סומכים על הרמב״ם. המערב ברב עשה פשרה, כשמוצאים ספר תורה בפסול באמצע הקריאה, מה שקראנו בדיעבד לא צריך לחזור, למרות שיש דעות שכן היה צריך לחזור, אבל כיוון שהרמב״ם ועוד גדול העולם סוברים שאפשר אפילו להמשיך לקרוא עם ברכות בספר תורה פסול, אז אנחנו סומכים על הרמב״ם בדיעבד, הרמב״ם בתשובות, בחיבור כנראה חזר בו, וגם בזה יש פירושים. אבל מכאן והלאה, כדי להמשיך לקרוא בברכות, צריך לקרוא בספר תורה כשר. אבל הציבור הזה אין להם ספר תורה אחר להחליף אותו, אז הם ממשיכים לקרוא בלי ברכות. אומר, לא מוצאים ספר תורה, אז המשנה ברורה אומר, קראת בספר תורה אחרי הקריאה מתי זה פסול, אתה יכול לקרוא את ההפטרה עם ברכות. או שמראש לא היה ספר תורה. בביאור הלכה הוא כותב ככה, אם כבר קראו ונודע שלהם פסולה, אם ידעו שהיא פסולה לא היה להם אחר קראו בה, רק כדי שלא תשתקע עיניין הקריאה, כמו הרי קוראים את הפרשה, משמע מהפרי מגדים שצריך להפטיר ולברך. אבל חידושי רבי עקיבא אגר, משמע שבאופן זה הבא כאילו לא קרה כלל, ואין להפטיר אחר כך בברכה. אם קראו בספר פסול, זה נחשב כאילו לא קראתם בתורה, כאילו אחרי תפילת שחרית, מה קראתם פרשה בספר פסול או בחומש, כן? זה לא נקרא קריאה, זה כאילו לא קראתם בכלל. אז יש לנו בעצם נדוע בכמה אופנים, נגיד ציבור שהוא דחוק ממהר ואין להם הספר תורה שלהם פסול, אז הם קוראים רק הפטרה, נקרא הפטרה, אין בעיה, יש לנו ספר הפטרות, יכולים לקרוא עם ברכות. ספר תורה כשר אין לנו, נקרא רק זה הפטרה. אפשר לקרוא את זה עם ברכות או לא, זה גם זה צד אחד של השאלה. או באופנים המצויים, כמו שאמרנו, שזה יכול להיות יותר שיש להם זמן, אבל קראו את ספר תורה בלי ברכות, האם כשקראנו ספר תורה בלי ברכות יכולים לקרוא את ההפטרה עם ברכות? אז זה המשנה ברורה מביא פרי מגדים שהוא אומר שכן, רבי עקיבא אומר שלא, והוא נוטה לרבי עקיבא אגר, שמסתבר כמו רבי עקיבא אגר שלא לברך על זה. כף החיים גם כן מביא בזה חילוקי דעות, והמסקנה שלו כרגיל שמפני סבל לא לברך, וזה בסעיף קטניות. אם קראו בספר תורה פסול, כתב בבית יוסף שקוראים את ההפטרה בברכה, ומביא פה את הכנסת הגדולה שדברי המרן בבית יוסף זה עיקר, כך הסכמה מתי יהודה. אבל תשובת חינוך בית יהודה כותב שלא לקרוא את ההפטרה עם ברכות, ומביא באמת יעקב חילוקים מתי כן מתי לא. אחידה כותב שאין ניצא ספר תורה פסול, ומכריע כמו הלקט הקמח, וסבל לא לברך. בתשובות של מעריץ, בחלק ראשון, סימן י"ב, הוא נשאל בשאלה הזאת, אבל פה צריכים לברר מה המסקנה. שאלה. גוהול שאין לו עם ספר תורה קושי לגרוס בו בשבוע ביום זו, רק בחומשין. אם יכולים לגרוס להפטיר ההפטרה בברכות החילה וסוף, כמו שלא גרו בתורה בספר כושר. כן, בוא נחברה מילה מיותרת. אם יכולים להפטיר ההפטרה, כן, לקרוס להפטיר ההפטרה. כן, אם יכולים לקרוס להפטיר ההפטרה. כן, קצת ראשון יותר אז אומר, כן, אז הוא מיד מתחיל, מיד, כמו שאמרו פה מקודם, אמר אותו, טוב, בוא נראה, למה תקנו הפטרה בציבור? קודם נבהר, מה הטעם תקנו הפטרה בציבור? מביא את דעה הרדד, אינו רבי דוד הבודרי, פעם אחת גזרו שמר על ישראל שלא יקראו בתורה, הוא קורא בנביאים שבעה, כנגד שבעה מברכים שהוא צריכים לקרוא בתורה, בטלה הגזרה, התקנה לא זזה במקומה, כך כתב הלבוש והבית יוסף. עוד צריך להקדים, אם זה הסיבה, למה המפטיר צריך לקרוא לפניכם בספר תורה, ישר לתחיל את הברכות של ההפטרה, לקרוא את ההפטרה. למה הוא חוזר לקרוא את הפסוקים בסוף הפרשה? מפני כבוד התורה. ככה זה הגמרא במגילה. למה המפטיר צריך קודם לקרוא בספר תורה? שלא יראה שהנביא חולק רשות לעצמו. לא יראה שיש תורה, יש נביאים. סך הכל, הנביאים זה דרגה פחות מהתורה. צריך לא להשוות את הנביא לתורה. אז לכן, מי שקורא בספר תורה, קורא ישר בספר תורה. נביא, אתה לא תתחיל לקרוא נביא, אלא אם כן תקדים ספר תורה. להראות שהתורה יותר חשוב מהנביא. שלא יראה שהנביא יכול לרשות את עצמו. אומר מעריץ, מכל הלן תבין, שחיוב קריאת ההפטרה לא תלוי דווקא אם קראו בספר תורה. הרי מעיגה לא כי תגון נתקנה ולא קריאה בספר. שהרי במקום קריאה בספר נתקנה. ועוד שאין קריאת המפטיר בספר תורה רק מפני כבוד התורה, זה יורה שאין לה קשר דווקא עם ספר תורה. אומר מעריץ, הרי כיוון שעיקר התקנה הייתה במקום ספר תורה, אז אם כן זה יוצא שזה שני דברים נפרדים, יש ספר תורה. בגלל שלא יכולו לקרוא בספר תורה, קראו הפטרה. אז גם בזמננו, שאנחנו קוראים גם את הפרשה וגם את ההפטרה, והספר תורה הוא לא קשר, אז את ההפטרה אנחנו יכולים לקרוא, כי לא קרה בזמן התקנה. בזמן התקנה קראנו רק הפטרה. אז עכשיו הציבור הזה במצב שלהם שהם לא יכולים לקרוא בספר תורה כאשר הם ברכות, אבל בכל אופן את ההפטרה הם כן יכולים לקרוא, כי זה הסיבה של התקנה, זה כמו אז. לא נאריך בכל הפרטים של התשובה, רק בכמה נקודות עיקריות פה. יש פה בתשובה הרבה הרבה דברים להתעמק ולברר, אבל לא הזמן לזה. המעריץ כתב ככה מסברה מעצמו, שנראה לו שאין בעיה, יכולים לקרוא עם ברכות. אחר כך הוא מביא שבגן המלך הוא מצא שכותב כמוהו. אחר כך הוא כותב שיש בית יוסף שלכאורה כתוב הפוך, ואחר כך הוא מסדר את זה. בית יוסף בסימן רשב"י דלת הוא מביא תשובה של הרמב"ן, שכותב שאם לא קראו בספר תורה אסור. זה נתקע רק אחר קריאת ספר תורה. אבל הוא אומר, רבי יוסף, לא, אין בעיה לקרוא הפטרה בלי ברכות. בלי ברכות תמיד אפשר לקרוא, שאלה אם ברכות. אז אחר כך הוא מביא תשובת הרשב"א, שכותב שלא צריך להקפיד, אפשר לברך. והוא אומר, מסכם רבי יוסף, אם קראו בתורה, למרות שהספר תורה פסול. אבל לא קראו בכלל בתורה, אי אפשר בכלל להפטיר בברכה. כשקראו בתורה, גם אם קראו בספר תורה פסול, העיקר קראו. קראת בתורה, אז אתה יכול לקרוא את ההפטרות עם ברכה. לא קראת בכלל, קראת את הפרשה, אז לא. לכאורה, זה מתנגש עם המעריץ, ולכן בא המעריץ ובסוף המסביר, לא, זה לא, אנחנו יכולים להסתדר. הנה כן אמר. אם לא קראנו, לפי הסברה שמעריץ אומר בהתחלה יוצא, שגם עם ציבור, משום מה לא קראו בכלל את הפרשה. מיד אחרי שחרית רוצים לקרוא הפטרה, לכאורה ככה זה היה בזמן התקנה, אז אפשר לקרוא לברך. בא ואומר, זה אפשר להבין. סוף סוף עכשיו תקנו גם פרשה וגם הפטרה. אז עכשיו בתקנה שלנו אי אפשר לקרוא הפטרה בלי פרשה. אז חייב שיהיה פרשה. אבל לפחות שיהיה בספר תורה פסול. לא אם לא קראת בכלל. אז עד פה זה לכאורה בסדר גמור. وما رأيت مفلفل أحر كاخ ما بديوك إم حامة إيش كمان سيف زرع فسول دهنو هاي بيش يفدل إم لو كرانو بسيف زرع ولا إيش نحد درجة كش الصبور أنا إم سيف زرع إيش لهم راح خمشين كروت البارشة متوخى حامش ولا إذا نحد درجة ما رأيت مال أنا فدل سيف زرع فسول بحامش ومبي رأيت شو زوجته ده بار أذن نكرا شكرانو تبارشة وبعد يمكن تفترى في الكوب بره אבל אחר כך הוא בא ואומר שיש מהרם חגיז בספר לקטע קמא שהוא חולק בזה על הבית יוסף. והוא טוען שרק אם קורא בספר תורה כשר. אם קראו פרשה בספר תורה פסול, אי אפשר לקרוא את ההפטרה עם ברכות. ככה זה שיטת לקטע קמא. הוא לא יודע עכשיו אמר את זה, איך להסביר את זה, כאילו מה נעשה עם התקנה. כאילו, לחרה כאילו... מה נפשך? הרי אמרת טען קודם כל זה גורב הוי, ככה התקנה הייתה, חייבים פה להגיד שזה פעצם נחת דרגה, נכון? ככה הייתה התקנה, אבל זה לא הוכחה. יכול להיות שכאשר זה השתנה ואחרי שכבר תיקנו שאת ההפטרה כנלווה את הפרשה, זה לא הוכחה, אולי תקנו את זה רק כשיש ספר תורה. אז הוא לא מתווכח עם הרם חגיז על הסברה שלו, שכן שלא, כי המרם חגיז מתווכח עם הבית יוסף, הוא טוען שזה טעות, שהבית יוסף הביא שראיה מכל בו, ובכלל הוא אומר שלא התכוון לזה. מה שחשוב לנו כעת זה המסקנה. אז יש פה חילוקי דעות. יש כאלה אומרים שכן, יש כאלה שאומרים שלא. בדיינו, לפי שיטת המרם חגיז בספר הקדש הקמח, דווקא הם קראו בספר תורה כשר, והבית יוסף והגן המלך אומר אחרת. ויש עוד כמה פוסקים שדנים בזה. בא המעריץ בסוף ואומר, קיבצתי לך דעות הפוסקים בזה, והמעיין יקריב אליו את אשר יבחר ויכשר בעיניו. ומילים אחרות משמע פה שהמעריץ חזר בו. בהתחלה הוא היה נראה לו שזה צריך לברך, בסוף הוא אומר, יש חילוקי דעות, משאיר את זה למעיין. מעיין יקריב אליו את אשר יבחר ויכשר בעיניו. תחליט אותה, אני לא מחליט. ושלב הבא מארץ מציין פתאום ועוין בספר פרח שושן שהוא תמעת פרוש הקטע כמה, ובסוף הוא מתרץ על פי מה שכתב בבית יוסף לחלק את קרוב בספר תורה פסול לך שלא קרו כלל, ומארץ פה לא אומר כלום. הוא אומר, כן, הוא מציין תעיין בספר פרח שושן שהוא דן בנושא הזה, ומה שעלה קטע כמה עלה קרה בבית יוסף הוא דוחה. אבל מארץ בסוף לא כתב כאילו מסקנה האם הוא חוזר בו או לא חזר בו. פשטות, מי שקורא את התשובה נראה לו שהמסקנה של מעריץ בסוף שאינה לא מוכרע, דעבר כמור עבד, דעבר כמור עבד. צריכים לדעת בעצם ככה, למה המעריץ לא בא פה ואומר פה ספר ברכות להקל? יש כלל גדול בעצם, ספר ברכות להקל. יש אומרים לברך, יש אומרים לא לברך. כאילו לכאורה, כשמעריץ ראה את הלכת, כמו שהמסקנה של החידה, כמו שהמסקנה של הקף החיים, למה המעריץ לא מספר ברכות להקל, כמו שיש אומרים? לא, מעריץ מעצמו נראה לו שכן צריך לברך. אבל מפני נבטנותו, מפני שיש פוסקים שאומרים אחרת, אז הוא לא רוצה לפשוט מפורש נגדם, לא רוצה להגיד, לדחות אותם. אז הוא אומר, תשעני משאיר לך. משמע של המעריץ נשאר בדעה שלו הראשונה, שבעצם כן צריך לברך. אבל בפועל הוא לא עשה את זה. הוא אמר, המעיין הקריב אליו את השיר יפה ויחשב בעיניו, אז למעשה הוא לא כתב הכרעה ברורה, השאיר את זה בספק. וכשרואים את תורת חכם של שושנת המלך, שמביאים את המסקנות שלו, אז הם נחלקו בזה. תורת חכם כותב שהמסקנה של מעריץ לברך, שושנת המלך כותב, בסתם לברך, יש אומרים לא לברך. כמובן, אז יש פה שתי הבנות איך נסכם את המסקנה של מעריץ. תורת חכם זה באות למד, קהל שאין להם ספר תורה כשר וקראו בשבת, יכולים אחר כך לומר הפטרה בברכות, שערי בימי השמה דיוק עם הפטרה בברכות דיוק עם הפטרה עליה. כך נראה מדברת. התורת החכם בדרך כלל לא מוסיף מילים כאלה. מה המסקנה? פה הוא הרגיש שפה זה לא חוק כל כך חלק, אבל הוא, אז נכון, ככה זה נראה. הוא לא, שלהגיד שהוא, זה לא, הוא לא בטוח שזה ככה המסקנה. ששנת המלך, באות יוזן, הוא מביא בשם הארץ ככה, קר שאין לסעוד הקשר, יכולים לומר הפטרה בברכות, ויש אומרים שלא מפטרים בברכות, אלא אם כן קראו בסעוד הקשר. אז יש פה סתם ויש. סתם ויש פירושו, כמו הכללים בשולחן ערוך, שחוששים לך תדע ליש. העיקר זה שכן לברך, אבל יש אומרים אחר. לפי עניין דעתי, פה דבר שלישי. לא, זה לא, זה לא סתם ויש, זה יש ויש. דיין הוא אמר, הארץ פה לא רוצה להכריע. הוא חזר בו. למה הם הבינו, התורת החכבה שושנת המלך, שהנטייה של אמרת לברך? כי בסופו של דבר הוא ציין לפרח שושן. שהפרח שושן זוחת על הקטע כמה. מה הבעיה הייתה שלקטע כמה בא וחולק אמר על הבית הזה. ואחר כך אמרת, מי פרח שושן שאומר אחרת. וצריכים לדעת, כן, אז אם כן, לפי שיטתם, באמת צריכים להבין. אז למה מעריך בסופו של דבר? לא אומר, אז אם כן, אז אני חוזר למה שאמרתי קודם לברך. מי שיראה, צריכים לדעת כלל. ואחריכם, בסימן טל, המעריך אומר כלל. זכור אני שהריבל מזהיר לא ללמוד מדברי הפוסק למעבל עבודה, רק בנידון שעוצם השאלה תיסור עליו, לא במה שיבוא בדבריו באגב. שכיוון שאינו מצטרך לעוצם השאלה, לא יורד לעומק הדין. המעריץ לא לחינם, כשהביא את הפרח שושן, הוא הביא אותו בתור הציון. תעיין שם. הוא לא, הוא לא כתב שהוא חוזר בו. בגלל שמי שהסתכל בפרח שושן, בדק זה בפנים, הפרח שושן זה לא הנושא שלו. יש לו השאלה שלו, זה נושא אחר. אבל הפרח שושן, השאלה שלו אחרת. מה הדין כשנמצא טעות בשביעי אחרי שקראו שלושה פסוקים? אולי בזה לא צריך לעשות ספר תורה אחר. אנחנו פוסקים כשנמצא ספר תורה טעות, אפילו בפסוק האחרון ואפילו במפטיר, צריכים לעשות ספר תורה אחר. גם אפילו נשאר רק פסוק אחד לקרוא, גם בשביעי, גם במפטיר. אבל כנסת גדולה והרבה פוסקים ספרדים דנו בנושא הזה. יש כאלה אומרים שזה כיוון שכבר יצאנו את חובת הקריאה, שלושה פסוקים קראנו, לא צריך לעשות ספר תורה אחר. זה הנושא שלו. ועל זה הוא מעריך, בתוך זה הדברים הוא נכנס לנושא הזה, ובמסקנה שלו הוא כבר לא חוזר לזה, הוא חוזר לשאלה, אבל הוא דן עם מלאכת הקמח לקראת הסוף, הוא דוחה אותו, אבל במסקנה הוא לא חזר להגיד מה המסקנה שלו. לפי התפיסה של מעריץ, אין פה פרח שושן שחולק על הקטע קמח. אין ללמוד מדברי הפוסק, רק אם זה עוצם השאלה תסור עליו. אבל אם זה בדרך אגב זה בא, זה לא מסקנה. במילים אחרות, הפרח השושן זה לא קובע. נשאר שיש לנו פה צדדים. יש כאלה אומרים שכן, יש כאלה אומרים שלא. אם כן, אז המערית נשאר בספק. במילים אחרות, המערית השאיר לנו להכריע את השאלה. יש לך הוראה, אפשר להבין הוכחה לתורת חכם, שיש יוצא, כי בעץ חיים המערית כותב מפורש לברך. מי שיראה בעץ חיים, פסקה לפני מה שקראנו קודם, כותב מפורש. אם לא גורו בתורו בסביבה, כמו שנמסור פיסור בתורו, שאין להם סביבה תורו כלול, כיוון שהם עשרה יכולים לקרוא הפטרה בברכות. כיוון שקראו את הפרשה בחומש, אין קריאת ההפטרה תויה בקריאת הספר, וכך כתבתי בתשובה. כך כתוב בספר גן המלך. אז הוא כותב בפרש, כתבתי בתשובה לברך. כן, אבל מי שמבין, זה אמר, כתב את זה רק באה ואמינה. באה וכן. אבל התשובה במשך הזמן הוא הוסיף וחזר בו. גם מי שראה בכתבת קודשו רואה שהשורות האחרונות זה נוסף עדה. מה שכתוב בעץ חיים הוא צריך לתקן את זה בעצם. כי בתשובה בסופו של דבר הוא כן חזר בו. הרי הוא הביא פה רק את גן המלך, אפילו את בית יוסף הוא לא הביא. אז מה שכתוב בעץ חיים לברך זה ההתחלה של התשובה. במשך הזמן המעריץ הוסיף לדון בנושא הזה, ראה אחר כך שאלה קטע כמה אומר אחרת, אז הוא כבר אמר, קיבצתי לך דעות הפוסקים, המעיין יבהר. אז אם כן נשאר לנו שהמעריץ פה לא מכריע. אם המעריץ לא מכריע, אז יש לנו כבר רשות כאילו, לדון בזה. למרות שאולי, כאילו, הוא לא חזר בו, אבל מצד שני הוא לא פסק את זה בסכין החריפה. למה הוא לא אומר סבל? בגלל שהוא, סבל אומר מי שלא יודע. מי שרואה, שמישהו בחוץ. יש אומרים ככה, יש אומרים ככה. מה אתה אומר? לא יודע. אין לי פה נטייה, אין לי הוכחה, אני יודע. אם הפוסק נראה לו הוכחה לצד אחד, הוא יכול לברך, הוא יכול לפסוק לברך. מובן. המערץ לא אמר סבל, כיוון שהוא היה נראה לו שכן צריך לברך. מובן. אז הוא לא, סבל אומר מי שבחוץ. אתה מבין? מי שהתבלבל, אין לי הכרעה, אני לא יודע. אין לי הוכחה לשום צד. פה היה נראה לו שיש כן הוכחה לצד שלו. הנקודה היא כזאת. אם הבסיס של הפסק לברך זה בגלל שהתקנה הייתה בזמן השמד, לכאורה זה הוכחה גדולה. בזמן השמד תקראו הפטרה בלי ספר תורה. אבל בראשונים זה משום מה לא מפורסם, אבל יש הרבה ראשונים שאומרים שבכלל זה לא הסיבה. בספר המכריע רבנו ישעיה דיטרני מביא שם רבנו תם שההפטרה זה תקנה של עזרא. עזרא הסופר תקרא, תקן לקרוא את ההפטרה. עזרא, כתוב הגמרא במסכת סנהדרין דף כ"א עמוד ב', ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידי למלך גדול ממשה. משה רבנו תיקן קריאת התורה, בא עזרא תיקן קריאת ההפטרה. נו, זה לא בגלל השמד. עזרא תיקן לקרוא את ההפטרה. ככה לפי מה שכותב רבנו תם, הוא מביא בשם רבנו תם בספר ישע. הערכתי על זה פשוט עולת יצחק, חלק ב', סימן ק"ד, שיש בראשונים טעמים אחרים, ומאלה שנפקא מינות להרבה דברים. יש גם רש"י בספר הפרדס וגם בשיבולי הלקט שהוא כותב שהסיבה היא שבעצם היה הנהגה או תקנה בדורות הראשונים שכל יום אחרי התפילה לומדים, אז קוראים נביאים, קוראים משניות, קוראים תלמוד, וגם אפילו בימי חול. אבל כיוון שרבתה העניות לא יכלו להמשיך את זה, אז לפחות זה נשאר בשבת. אז לפי דבריהם זה לא קשור בכלל לשמד, שום שמד, לא היה שמד, לא בגלל השמד, תקנו את זה, היה תקנה של לימוד תורה, ותקנו לקרוא בנביא, כך הוא כותב. העם בטלים בהם ממלכה, החזירו עטרה ראשונה לקרוא בנביא מעין היום. וכזה שלא השתכח, אז נשאר ובא לציון רק שקוראים את הפסוקים, לכן בשבת מורידים את זה לפחות למנחה. יש פה מי שיראה, בסימן ק"ד לדיבור, הוא מתחיל את העם הריחות על זה. הבאתי עוד דבר, בהמשך, שגם רבנו זכריה הרופא רואים הדברים שלו ככה, וזה ממש משתווה עם השיטות האלה. מה כתוב שם? הוא אומר בלשון הזה, לא מוגרים בנביאים בשבוע, כדי שלא נכחיש את הנביאים שדבריהם עליה משולם אמר. והוא רמוז לזה, נביא הוגים לו עם יקרה וחיים כמוך. ברוך הוא אומר משה רבנו, אני אקים נביא כמוך. השומרונים, הקוטים, הם מכחישים את הנביאים, הם מאמינים חמישה חמישה תורה. הקראים, יותר שלב אחר, הקראים מאמינים בתנך, רק לא מאמינים בתורה שבעל פה. השומרונים, גם בנביאים לא מאמינים. כדי להוציא מליבם, ככה רואים שמאמר כזה בתנחומה רשפה של ראה, פושעי ישראל אומרים שהנביאים והכתובים אינם תורה, לא מאמינים בהם. כדי להוציא מליבם של הרשעים האלה, אז תקנו לקרוא בנביאים, ולכן השם מובן מה אנחנו אומרים, למה קראו בנושא הברכה, שרבו אחר מנביאים זובים, ורסו בדבריהם אמורים באמה. ובנביאי איפה אמר הוא הסדק, כדי שהציבור לחזק את האמונה בקרב עם ישראל, בקרב כלל הציבור, שידעו שלא רק התורה זה אמת, למרות שנביאים זה לא כמו תורה, זה לא כמו שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה רבנו וכתב את התורה על ידי משה רבנו, זה הנביאים נכתב בנבואה, זה דרגה פחות, אבל גם זה אמת, גם זה אמת הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, כדי שאנשים ידעו שהתורה, שהנביאים גם חשובים, ומה ההוכחה? כדי להראות, הנה, לכן תמיד קוראים בנביא מעין הפרשה. אתה רואה, מה שקראנו בפרשה, כתוב גם בהפטרה. אז אם כן, זה מחזק את האמונה, שהרואים שזה, בעצם הדברים הם משתבים, הדברים הם מקבילים, זה מתאים אחד עם השני, לכן בחרו שהנביא יהיה מעין הפרשה, זה הסיבה לזה. אז יוצא שיש לנו פה שלושה סיבה אחרת בכלל. למה קוראים, לא קשור בכלל לשמד. הרי בזמן עזרא, זה הרבה יותר לפני היוונים, הרי עזרא זה תחילת בית שני. הגזרה של אנטיוכוס והיוונים זה באמצע בית שני, אז עזרא ודאי לא קשור לשמד. אז אם כן, לפי הטעמים האלה, יוצא שנפל כל היסוד של ההופכה. המערכת לשיטתו, בחלק ג' סימן יוד, יוצא שוב פעם, מערכת תפס שהטעם הוא מפני השמד. האמת היא שבהרבה פוסקים זה הסיבה, זה לא פלא, הרבה אחרונים, מגן אברהם, כולם לא ראו את הראשונים האלה, זה לא מפורסם. בדרך כלל הפוסקים הלכו שזה הטעם. מהארץ גם תפס את זה, כאילו שזה הטעם, אחד ויחיד. ממילא יצא לו גם מצד שני גם לחומרה. פה יצא כולה שאפשר לקרוא את הברכה עם ההפטרות. מהארץ דן, מה קורה אם באמצע קריאת התורה אין מניין? התחילו את הפרשה בעשרה. ומה יהיה עם ההפטרה? את קריאת התורה ממשיכים עם ברכות, כמו שאם בחזרת השעת מתחילים, התחילנו עד הרבע עשרה, גם את חזרת השעת ומישהו יצא, נשאר תשעה בבית הכנסת, מה עושים? ממשיכים, אפשר להמשיך כמה שהתחלנו את הברכות בעשרה, אפילו שכעת אין עשרה, אז אפשר להמשיך עד הסוף, חוץ מנשיאת כפיים. נשיאת כפיים אי אפשר, נשיאת כפיים זה לא חלק מהתפילה, תקנו את זה בתוך התפילה לפני שים שלום, אבל זה לא חלק. אז גם את הקדיש אחר כך לפי שיטת הרמב״ם ומרן, קדיש אפילו שזה בעצם חוזר על התפילה, אבל לפי שיטת הרמב״ם ומרן, מה שהתחלת תסיים, אז תגמור את הברכות, תגמור את ספר תורה, התחלת נגיד באמצע אפילו במברך שני אין עשרה, אתה יכול לגמור עד שביעי בברכות. הפטרה, מה קורה עם הפטרה? ואמרת ואמר, הפטרה זה לא קשור לספר תורה, הפטרה זה לא חלק מקריאת התורה, הפטרה זה דבר חדש, דבר נפרד, את זה אי אפשר לומר ברכות, לפי שיטתו. לפי מה שמובן, המעריץ צפה שזה הטעם. אם נגיד שזה בעצם, זה כמו שיש תקנה של קריאת התורה להפטרה, כמובן, יש פה מקום לדון. יכול להיות נפקא, למעשה לדין, שם יכול להיות סיבות אחרות. לפי שיטת מה שאמרנו קודם הרמב״ם, לפי שיטת הרמב״ם מה שהתחלת לגמור זה לא נקרא הפטרה, זה נקרא גמר ספר תורה, אבל לפי שיטת הרמ"א, דוגמה כמו תרומת הדשן, שמה שקשור לקודם כמו קדיש תתקבל, זה נקרא חטיבה אחת, אפילו שזה לא ממש, אז לפי שיטתם גם פה אותו דבר. אנחנו מדבר רק על הפרט הזה שהמעריץ בא מצד שזה נתקן במקום קריאת ספר תורה בשעת השמד, אז זה כאילו זה מבחינה זאת זה לא ככה. שם אמר זה בחלק ג' סימן י', תפס את הטעם הזה וממילא אמר, אם לפי זה ודאי שההפטרה לא שייך לקרוא עם ברכות. אז יוצא ש, אבל אם לפי שיקולים אחרים, אם יש לנו פה שיטות אחרות שהסיבה של ההפטרה בעצם זה בגלל שהיה תקנה של לקרוא בנביאים, או בגלל שרצו לחזק את האמונה שהנביאים והכתובים זה גם אמת, כמו שהתורה זה אמת גם הנביאים זה אמת, אז אם כן יוצא שבעצם אז אף פעם לא היה הפטרה בלי קריאת התורה. לפי זה תמיד היה קריאת התורה והפטרה, לא היה זמן ששמד שהיה הפטרה בלי קריאת התורה. דהיינו לפי שיטת רבנו תם ורשי ספר הפרדס רבנו שכריה הרופא, מה שאומר רבו דרים שהיה שמד ולכן היה לא קראו בספר תורה ובמקום זה קראו את הנביאים, אין לזה שום, מוכחה. לך עולה, אז אם כן, לפי זה נגיע למסקנה בלי ברכות. אבל מצד שני עלה בדעתי שזה לא כל כך פשוט, וכי יש פה שלוש דעות, וכי כל המפרשים האלה יחישו את הבודרים. הבודרים אומר שיש גזירת שמד, אז מה, כל מה הוא מציא סיפור שיש שמד ואחר כך ביטלו אותו? מסתבר שאפשר בעצם לתאם שלושת השיטות האלה, דיינו גם הם יודו שבעצם שהיה שמד, אבל הטעמים שהם כתבו זה בא להסביר למה בכל זאת הגירו את התקנה. אולי נגיד במילים אחרות יותר מובן. יש שיטת הבודרים שהסיבה היא מפני שהיה שמד לכן תקנו הפטרה. יש רבנו תם שאומר שזה תקנת העזרה, רשי אומר שזה כדי ש, כמו שבשבת אנשים פנויים יש זמן שבת ויום טוב, אז תקנו שזה לימוד תורה ברבים, תקנו לקרוא בנביאים. ורבנו זכריה הרופא שאומר כדי לחזק שנדע שדברי הנביאים הם אמת. אז אם כן לכאורה לפי דבריהם מה שאומר רבו דרים זה לא הסיבה בכלל של התקנה. אז אם כן יוצא נפקא מינה לפי זה לנושא שלנו, כל הבסיס של המעריץ היא שהייתה הפטרה בלי פרשה, אבל לפי דבריהם אין דבר כזה, אין הפטרה בלי פרשה. האמת היא שיש נפקא מינה לדברים אחרים. דוגמה, לפי דברי אבו דרים חייב להיות שהפטרה תהיה 21 פסוקים, ולפי דבריהם לא חייב שיהיה 10 פסוקים. האמת היא שיש ירושלמי כזה וכתבתי פה ככה להלכה למסקנה, מה הדין בדיעבד שקראו הפטרה שישה פסוקים? לפי אבו דרים לא הצעת ידו חובה, כי זה לא התקנה, אבל יש מקורות בראשונים ובירושלמי שמספיק שישה פסוקים, לכאורה זה הולך לפי השיטה הזאת. לפי הטעמים זה יוצא, זה מוליד כמה וכמה נפקא מינה, אבל מסתבר ככה. א', מה שכתוב ברבנו שאל דטרני, ספר המכריע, שזה תקנת עזרה, אחר זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שתקנת עזרה לתקן הפטרה. אתם יודעים למה? גמרא בבא קמא דף פ"ט אומרת עשר תקנות תקן עזרה. למה לא כתוב הפטרה? כן, זו שאלה גדולה. הוא אומר תקנת עזרה. הגמרא אומרת עשר תקנות תקן עזרה, ולא מוזכר. על כורחך יש פה טעות. והאמת היא, בספר הישר לא כתוב תקנת עזרה, כתוב תקנת חכמים. לא עזרה, תקנת חכמים. עזרה יכול להיחשב חכמים, אבל יש הבדל. כשאתה אומר תקנת חכמים, יכול להיות שזה כבר בדורות אחרי הגזרה של היווני בזמן החשמונאים, זה כבר יכול להיות דורות אחריכם. במילים אחרות אני רוצה להגיד ככה. לא מוכרח להגיד שיש פה שחולקים על אבו דרים. כולם מסכימים. אבו דרים לא המציא סיפור. אבו דרים בא ואומר שיהיה גזרה, תשמעת. למה להגיד שהם חולקים עליו, שזה לא נכון. וכי יכולים לבוא להחיש סיפור כזה. הפוך, אם הם אומרים טעמים אחרים, אז הם לא יודעים, חסר להם קבלה. אין להם את המסורת הזאת, אז הם צריכים להודות לאבו דרים. אז עדיף להסביר ככה, אין מחלוקת. כולם מודיעים שיהיה גזירת שמד. השאלה היא, אחרי הגזירת השמד, למה המשכת את התקנה? הרי כבר התבטלה הגזירה. לא צריך לתת אבטלה. אז זה הם באים להסביר. הם באים להסביר את הסיבה של התקנה אחריכם. למה החכמים, למרות שכבר הגזירה לא הייתה, אז הם בכל זאת המשיכו את זה, אז הם באים ואומרים, זה בשביל ללמוד, זה בשביל לחזק את האמונה בדברי הנביאים. ויש דבר הפלא ופלא, כותב בעל צדקת הצדיק, דבר מעניין מאוד, עוד קוף עין חט, כותב ככה, כל התנסות זה על ידי התורה, שנאמור בי מלוכים ימלכו. אפילו מלכי אומות העולם יש בהם חידושים של תורה בסוד הגלות. הוא אומר ככה, הפטרה נתקן על ידי הגזרה לא יקרות בתורה. אז הוא אומר, חזל התבוננו, התעמקו בזה. למה הקדוש ברוך הוא הביא עלינו כזה גזרה? אז מה? בגלל זה יצא שקראנו הפטרה. כנראה שלא מספיק לומדים. אז לא מספיק. צריכים לעשות פה משהו. צריכים לתקן גם הפטרה. הבינו רבותינו זה שרצון השם ידבריו שקוראים רק מעט. הקריאה התורה זה לא מספיק. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שנוסיף לקרוא מפטיר בנביאים. והם הביאו, הוא אומר ככה, הגויים האלה, הקדוש ברוך הוא הביא את הגזרה לעולם כדי לעשות את התקנה הזאת. הביאו חידוש תורה זו, ואחרי שהתחדשה ההלכה הזאת, פקע כוחם והתבטלה גזרתם. זהו כל עיקר כוחם להוציא דבר ההלכה כזאת. יוצא שבעצם הקדוש ברוך הוא גלגל את העניינים האלה כדי שבסופו של דבר יהיה את התקנה של קריאת ההפטרה. עכשיו אל תגיד לי עכשיו אין גזרה. הפוך, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, תקראו את ההפטרה. ומכאן ועלה שימשיך את התקנה הזאת, ואז הגויים האלה יכולים ללכת לעבדון. כבר הם עשו את התפקיד שלהם, ואז כאן, המטרה הייתה, כל המטרה של זה הייתה כדי שיקרו הפטרה. ואחרי זה, הכל, ממילא הכל בעצם כבר מיותר.
אבל הדרך הזאת אפשר להסביר גם הפוך.
דיינו.
אפשר להגיד, לא לפי עבודת, אני אתן שיטות אחרות, נגיד שלכתחילה נתקנה לקרוא עם קריאת התורה והפטרה ביחד.
כן.
ואז הייתה גזירת שמד, והוא נותן את הטעם שתקנו כביכול גם בגזירת השמד להמשיך ולא לבטל את קריאת התורה. ולא לבטל את
ההפטרה,
אפילו שקראת
התורה דברים. לא, אם זה היה ככה, ואחר כך הגזירה תשמעת מהר. לפי דבריו, עכשיו נתחדש, כשהייתה גזירה תשמעת, זה הפעם הראשונה שיש בהפטרה. אנחנו מתחילים הוא.
לפי דבריו זה פעם ראשונה?
פעם ראשונה, זה לא היה. לפני כן לא היה קריאת הפטרה. אז אני אומר, כולם מסכימים. זה התחיל בגזירה תשמעת. השאלה, התבטלה הגזירה. תסביר לי למה אני אמשיך. עכשיו אין גזרת מה.
אפשר להגיד על פי דבריהם, שזה גם אתה, בלשון שלהם זה פעם ראשונה, זה חידוש שאומרים כאילו שהם מתאימים לו.
נכון, נכון. אבל זה מאוד מסתבר. כאילו, למה, אני רוצה לעשות שלום עם כולם. לא, אם אנחנו נגיד שהם חולקים על אבו דרים, אז יוצא שכביכול הם טוענו שהסיפור שאבו דרים אומר זה המצאה. הם לא יכולים לדבר כזה, יש מחלוקת במציאות.
נגיד שהוא אמר...
אני אולי אסביר את זה במילים אחרות. אם אבו דרים אמר כזה דבר, מי שבא ואומר דבר אחר, הוא אומר את זה מחוסר ידיעה. אבו דרים אומר לך זה הסיבה, הרי הוא לא המציא את זה. היה לו מקור. אם בא מישהו והסביר, אז כנראה בי, שאתה לא ידעת את זה, אתה בא ומפרש לי דברים שלא נכונים. זה הסיבה. מה, אתה לא יכול לבוא להגיד סברות אחרות. עכשיו, עכשיו, אם זה היה מלפני כן, אז אבו דרים לא צודק. לכן אני בא ואומר הפוך. אבו דרים צודק. כולם צודקים. אבו דרים אמת ויציב. מקובע כולה. מה שהם באים אחרים ומסבירים זה להסביר למה אחרי שעבר הדור הזה, שלכאורה כבר התקנה הזאת צריכה להתבטל. זו הייתה תקנה לפי הדור ההוא. עכשיו לא צריך, אז הם באים ומסבירים למה החליטו החכמים להמשיך את התקנה הזאת, למרות שכבר הסיבה לא קיימת. ואז כולם מסתדר. ואז ממילא חזרנו שבעצם אמר יצוי. שבעצם זה הייתה הסיבה של התקנה. מובן. אז נשאר שהדבר הזה כאילו לא ברור. כן, אז אני אומר פירוש, אבל זה לא, בסופו של דבר אני כן אומר שצריכים להגיד פה זה בן. דיינו, יכול להיות, אפשר להגיד מהלך כזה, אבל אין לזה הוכחה. כן, אני עושה שלום בין כולם כדי לתרץ את כל השיטות, אבל כלל גדול בידינו, סבל. כן, כן. כן, כתבתי ככה, סוף סוף זה רק תירוץ, מכל ספק לא יצאנו. אולי כן חלקים. כן, כן. אבל מה שחשוב פה להדגיש ככה, כי יש כאלה חושבים שבעל שתיל הזתים מביא את הבית יוסף. הבית יוסף כתב שאפילו שהספר תורה פסול, אפשר לברך. יש כאלה חושבים שאם בעל שתיל הזתים ככה פסק, זה הלכה למשה מסיני. זהו, אז זה אפשר לברך. אני אומר כאילו, זה נראה לי קצת קנאות יתרה. דהיינו, שתיל הזתים ראה רק את הבית יוסף. הוא לא ראה את הקמח, לא ראה את כל האחרונים. יש הרבה ספרים מזמן בעל שתיל הזתים עד זמננו שהוא לא ראה אותם. האם בגלל שבעל שתיל הזתים ראה רק את הבית יוסף ולא ראה פוסקים אחרים, אז צריך לפסוק מהבית יוסף? אין דבר כזה. אם בעצמו בעל שתיל הזתים היה רואה שיש פוסקים אחרים, גם הוא מסתם היה אומר סבל. הרי היה מעריץ. מעריץ בהתחלה אמר לברך, ככה פסק בעץ חיים, ראה פוסקים אחרים, אז אמר, המעיין נבחר. אז הוא לא החליט. אז מהמעריץ אפשר ללמוד לבעל שתיל הזתים. מסקנה, רק אם יש ספר תורה כשר, ברכנו על ספר תורה כשר, את כל הברכות, אז אפשר לברך על ההפטרה. עכשיו, אבל אם היה טעות במפטיר, אנחנו פוסקים אמרנו שבספר תורה, גם אם זה נמצא בשביעי, בפסוק האחרון, נמצא בפסוק האחרון טעות, מוצאים ספר תורה אחר. אם לא ברך המברך שביעי על ספר תורה, ברכה האחרונה, דוגמה, אין ספר תורה אחר, אין לכם, לא יקרו אחר. אבל השביעי קרה עם ברכות, ברכה ראשונה והמה. במפטיר מצאנו טעות, ואין ספר תורה אחר להחליף, פה מסתבר שכן אפשר לקרוא עם ברכות. למה? כי המפטיר הוא רק מפני כבוד התורה. נכון, אם היינו, אם לא הספיק לעלות המפטיר, היינו אומרים לשביעי שהוא יהיה הפטר, נכון. כי הקרב של מפטיר עולה ממניין שבעה. אנחנו נאמר, השביעי היה יכול לקרות את זה, אבל מצאנו רק בעליית המפטיר, כשהמפטיר עלה, אז מצאו את הטעות, הוא בערך ברכה ראשונה, התחיל לקרוא, ואז מצאו את הטעות, אז הוא גומר בלי ברכות, עכשיו, אבל את הקריאת התורה היא כן הייתה עם ברכות, אז המפטיר מסיים בלי ברכה, אבל את ההפטרות הוא יכול להגיד כן עם ברכה, כי קריאת ספר התורה הייתה כפי התקנה, ולפי שיטת הרמב״ם שסופרים על זה בדיעבד. מי שירא בנפלאות מתורתך הפסרת נשוא, הבאתי פה מעשה שבאדם אחד שלא התקיימו ילדים שלו. ילדים, בעוונותינו הרבים, נפטרו, כן? שאל אחד מגדולי התורה, אמר לו, תראה, תקרא השם מפרשת השבוע. נודע לו בת פרשת נשוא. פרשת נשוא, לפי פרשת השבוע, לא מצא. אז אמר לו, תראה, אז יש בהפטרה. מה יש בהפטרה?
טלפונים.
טלפונים. כן. כן, אז יש, כן. תראו את ה... בדף קופה עין א', וככה היה, אמא של שמשון, הגמרא אומרת שהשם שלה זה צלפונית, בבא בתרא דפסדי א', אז זה השם שלה צלפונית. יש פה מישהו יעיין ויבין שיש פה איזו סגולה גם בשם הזה, יש בזה דבר טוב, זה משהו בפני רוח רעה, כנראה זה משהו שפגע בהם, זה, כן. הבאתי את זה מהספר תוכי הביאו פרשן עשור, אחר כך ראיתי זה ביתר רחבה בספר אוצר אפרים, שתיים, הוא מביא גם את העניין הזה ומרחיב בנושא הזה. למה אני מזכיר את זה? הרבה שאלו אותי בעבר על השם אבישג, אם לתת את השם אבישג שונמית. ותמיד אמרתי מצויה, אבישג שונמית זה טוב. עכשיו אני, בזמן האחרון חזרתי בי, אז אני לא, פשוט לא רוצה לקחת אחריות על זה. למה? כי זה לא כל כך פשוט. התברר שהרבה מפרשים, מדרשים, שלא מוכרים, שלא ידעו אותם, זה כתוב שהיא הייתה אילונית. ראיתי את זה שלושה ספרים. כולם מחכמי תימן, הדברים כאלה לא ממציאים, זה היה להם במדרשים. למשל רבנו זכריה הרופא, כותב בהפטרת חיי, זה מובא פה בהפטרת חיי שרה. ויבקשו נער יפה וכיוצא את אבישג השונמית להביא אותה למלך, אז הוא כותב, לא ראתה דם מימיה, היא הייתה אילונית. אילונית, כתוב במסכת יבמות, דף פה, זה בכתובות, מה זה אילונית? מה זה אילונית? מלשון עיל, תוכרנית, שלא יולדת. יש סימנים של אילונית, לא יכולה ללדת. ולכן, כתוב, למה צריך כל כך לחפש? צריך למישהי מתאימה גם אחת כזאת. וגם בהמשך הוא כותב את זה. למה בתבוא החדרה מלמד שהייתה אבישג אומר לדוד אתה זקן? אמר לה לא, רק אתה הילונית וכו'. גם בזרש הביאור כותב מביא דברים כאלה ועוד מוסיף ורבנו אברהם בן שלמה שלושה מחכמי תימן הקדמונים מביאים שהייתה הילונית. אז טוב, אם זה הילונית אני לא רוצה לקחת אחריות, לא רוצה לדעת שיהיה בעיות של פוריות או מי יודע. מצד שני, שאלתי קצת, אמרו לי, לא, מכירים מישהי בשם אבישג שיש לילדים. אז אני לא יודע, גם אתם מכירים.
מכיר שאין לה.
מכיר שאין לה, אתה מכיר שאין לה. טוב, אז אני עכשיו, כן, אתה מכיר אחד שאין לה. טוב, אז אולי, זאת הצללפונית, הייתה עקרה, אבל היה לה בסוף. אבישג, אם היה לה ילדים בסוף, אני לא יודע, אם היה לה נס. אחותה, כתוב, אחותה, כתוב בפרקדי רבי אליעזר, שזאת הסונמית, שבשם משור הזה לא, תחזק בו לחולם, זה הייתה אחותה. אז גם היא לא היה לה ילדים, מי יודע, גם היא אולי הייתה אירוני. אבל אלישע בערך אותה, ואז כתוב, היה לה את חבקוק בסוף, את חבקת בן, נולד לה. אבל זאת, שהייתה עם דוד המלך, שהייתה בחקו של דוד המלך, לא יודע, לא כתוב מה היה ואיתה בסוף, אז אני לא יודע. מצד שני, ראיתי בספר מעיין עומר, מביאים ששאלו אותו, האם לתת את השם אבישג? אמר, מה הבעיה? הייתה בחיקו של דוד המלך. אמרו לו, אבל הייתה, שם, זה ששאל, זה אמר לו, אבל הייתה אילונית. לא, לא, לא נכון. לא נכון. למה הוא אומר לא נכון? הוא לא רע. הוא היה בטוח, הוא לא מכיר את זה. זה רק בספרים של חכמי תימן כתוב שהייתה אילונית. אז טוב. אז אני אומר, טוב, סוף סוף אנחנו ידענו, אז אני אומר, אני לא רוצה לקחת אחריות, אז מי ש... מי ש... ירצו להוסיף שם או משהו כזה, אז כדי לצאת מהחשש הזה, ומי שיכול לברר את העניין הזה, דהיינו לברר בשטח מה קורה, מכאלה שיש להם אבישג, אם יש להם בעיות בנושאים האלה, אז אולי נשקול את העניין הזה עוד הפעם, אבל בינתיים אני חושב שזה צריכים עדיף... עדיף להימנע, וכל וחומר לא לתת את השם הזה מחדש. כן. יש עוד דברים שרציתי לדבר, אבל לא ידעתי שהעניין הזה כל כך יתפוס אותנו הרבה זמן. כן.
שם רעות.
רעות. רעות, לא יודע מה איפה זה השם הזה. שלום רעות. כן, זה טוב. זה לא מצאנו בעבר שנתנו שמות כאלה, אבל זה בדרך כלל, כאילו, אין להם מניעה מבחינה הלכתית לתת שמות חדשים.
יש
סיבה
לא
עושה, קוראים לה ככה. אולי זה טוב, אולי זה טוב, כן. אבל כן, בכל הדורות שעברו נתנו שמות, אפילו שאין להם במקור. רצו לתת שמות על שם צדקניות, כן. אבל להגיד שאי אפשר לחייב.
אבל השם
הזה
יכול
להשפיע?
מה
זה? השם עד כדי כך
יכול להשפיע שעשה
הכרה או הכר? אני אגיד לך דוגמה. יש בעיה למשל עם השם רחל. לא כולם מסכימים לזה, יש כאלה אומרים שאין בזה בעיה. אבל לפי המציאות אומרים שהרבה שקוראים אותם בשם רחל, יש להם בעיות. יש להם הרבה קשיים. בתל רחל ותקש בלית. טוב, הרבה מייעצים להחליף לשם, או לקרוא אפרת בשם, או להוסיף עוד שם. כן. לעקור שם זה קשה, כשיש מי שיש לו שם, גם בן, גם בת, שמחליפים שם זה כמו לקחת שתיל לעביר מקום אחר, זה מסוכן. אבל להוסיף שם, ויש כאלה אומרים את השם החדש לעשות ראשון.
לא מחויב, יכול להיות שם שני, אבל העיקר שיש לפחות עוד שם, אז זה מחזק. להוציא, לבטל את השם הראשון, זה לא כדאי. לא עושים.
השם
רואי
בתימן היה?
השם רואי
בתימן היה?
לא.
זה שם בסדר?
היה השם רעי
לאחסר,
לא יותר.
זה שם בסדר?
השם בסדר, מה המשמעות של זה? רעי. מה זה, השם הכזה ברוך הוא? תראה, כל השמות, אם לא שמות של רשעים, לא צריך להיות כן, אבל לא לתת שמות עם אנשים שהמזל שלהם קשה. אלא אם כן, לא התכוונו לתת למשל על שם רחל ממנו, אלא על שם רחל אחרת. כן. אבל לפי המציאות, הרבה טוענים, אפשר לראות את זה בספר ויקרה שמו בישראל. הוא מביא גם כן שיש בזה חילוקי דעות, אבל שמענו שואל חק, למה להסתבך? כאילו, זה לא חסר... לא חסר קשיים, אדם לבחור תמיד, המזכיר עולה תמיד, הולך בדרך הבטוחה, כמו שאדם לא לקח ספק, צרופה ספק רעל. זה דרך אומר שכדאי ללכת על בטוח, כי לא חסר כתרוגים, וחס ושלום שנתפסים על זה. אז אמר לתת שמות שבטוח שהם טובים, כל היה ואולי, שהשם הוא מסייע, חס ושלום נותנים שם של רשע, זה מזיק לו. או נותנים האדם שהמזל שלו רע, אדם ש... או על שם אדם צעיר שנפטר, אדם נפטר לפני גיל 60, אנחנו על השם שלו, תחס ושלום יכול להזיק לנשמה של התינוק.
למה
יש היום
שבא
זה כותב,
שלא תוכלי כל דבר תמיד, לא תוכלי, לא יוכלו לעקרות לאכול מאחורי. איך
יש הריכות על זה פה?
לא,
דיברנו.
ואן הרב משה, והילדים אברהם ושרה בני רבי נסים, שילה בנוהד, ודקל בן ציון,
אברהם בן
ישראל מאיר, כן, אז דבור יפה לצהר, אנחנו לא חייתנו ואתם יבואים, אז ידענו חזר, ואנה דבור אם על כל אחד מהם ראשי כל דבר אז אין נאי חייב וחייב ושר בורך פרצים על השבוע וכן בכלל הפרחת ומריאו בן אירון שחר רחמי שמיים שם ברוך הוא יקל הרפואה שם מעבדות הרם וכן ידענו חלל להם וכן נאירו אותנו יום רבו אמן